האזינו לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. עומדים אנו בערב שבת הגדול, שבת שבו כולנו מתעוררים לקראת חג הפסח, ליל הסדר. והשנה, באופן יוצא דופן, אנחנו קוראים את פרשת המצורה. פרשה שבאה בעקבות לשון הרע שאדם דיבר על זולתו. אדם נהנש, יושב בדד מחוץ למחנה, וצריך להביא קורבנות על טהרתו, בגלל שהוא פגע באחר, הוציא את דיבתו רעה. וחג הפסח מציין את האחדות הנפלאה שיש בעם ישראל. את הכל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויבסח. את הבית שאדם פותח, את הקמחא דפסחא שאדם נותן לאחר. אז בשבת הזאת נתעורר על הנקודה הזאת, איך משפרים את היחס לזולת. על המצורע שמבקש להתאר מתומתו, נאמר שיש לו לקחת שתי ציפורים טהורות, עץ ארז, שני תולעת ואיזוב. את הציפור האחת שוחטים אל כלי חכס, ואת הציפור החיה טובלים יחד עם עץ הארז, האיזוב ושני תולעת, בתוך דמה של הציפור השחוטה. ויזה על המתאר מן הצרעת 7 פעמים, ותיהרו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. רש"י מביא, למה מביאים את הציפורים? הם נועדו להזכיר לו לאדם עד להיכן ידרדר, עד שדבריו אינן אלא ציוץ ציפורים חסרי משקל. כי על הנגעים הם באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים. לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. אז כך שאת הציפור הנשחטת אנחנו מבינים, שוחטים אותה, היא באה לחפר על המעשה הרע של המצורע, על זה שהוא הפקיר את פיו לשליטת הרוע. הוא מביא את הציפור הזה לבית המקדש ושוחטו. אבל למה צריך שני ציפורים? ולמה השנייה בכלל נשלחת לחופשי? אומר השפת אמת, שכל אדם שעושה רע, עושה רוע כפול. בפעולתו הרעה, גם עושה רע וגם נהדר טוב. לכן דרושים פה שני ציפורים לחפרה. הציפור הנשחטת היא כנגד הדיבורים הלא כשרים שיצאו מפי המצורע. כנגד הוצאת שם רע, כנגד לשון הרע. לכן גם היא נאסרת באכילה. אסור לאכול אותה. כי היא מבטאת דיבורים אסורים. לעומתה הציפור המשתלחת נועדה להישלח חופשי, להיות ניצודה ולאחל בקשרות, היא קשרה. ציפור קשרה זו היא כנגד הדיבורים הקשרים שלא שולחו מהפה, בשעה שהוא דיבר דברים רעים. ועל זה גם זה צריך תיקון. איך אמר החכם מכל אדם? כי רבים חללים מפילה. רבים חללים מפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה. ועצומים כל הרוגיה, זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה. לפעמים אי העשייה במקום שבכוחך לעשות חמורה גם יותר מעשייה הפסולה. רעיון דומה לזה מצאנו גם באופן התארה שצריך לקחת למתאר עץ ארז ושני תולעת ואיזוף. אומרים חז"ל, עץ ארז מרמז שהנגעים באים על גסות הרוח. ומה תקנתו? ישפיל עצמו כתולעת ואיזוף. שאל בעל על תולדות יעקב ויאסוף יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנוה, בספרו צופנת פענח. הרי מדובר כאן במצורע שכבר מתאהר. היינו שהוא כבר השיג את תקנתו והשפיל עצמו. אז לשם מה להביא עכשיו הרס? הרי הוא כיפר על עצמו בזה שהוא השפיל את עצמו. ובכלל, למה מביאים שני הפכים יחד? הוא מביא איזוב שמבטא את השפלות, למה להביא ארז שמבטא את ההפך? כולם מכירים את התיאור על אותו בחור שהיה תקוע בשידוכים, כי לרוב גאוותו פסל את כל ההצעות. בעומדו על סף יאוש, הציע לו רבו ליטול פסק זמן. לעבוד על עצמו במשך חצי שנה על מידת הענווה. ורק אחר כך לחזור לשידוכים. כעבור חצי שנה של עבודה אינטנסיבית, של לימוד מוסר, עבודה עצמית, הוא חזר לשמוע שידוכים. ושוב פסל כל הצעה. והפעם ביתר סט. התפלו על צעדיו, אז הוא הסביר, כעת נוספה לכל מעלותיי גם מעלת הענווה. אז בוודאי שלא יסכים לשמוע את ההצעות שכבר בקודם פסלתי. מקורו של המשל הזה הוא מבעל שם טוב הקדוש, שגם הוסיף לנושא הענווה משל נוסף, על מלך שביקש רפואה לגופו ולנפשו. יעץ לו חכם אחד להשקיע במידת הענווה. המלך לקח את העצה ברצינות, ומאז פסק מלנסוע במרכבתו המפוארת. במקום זאת, סירך רקליו בשולי המרכבה כאחד העניים. בגש אותו חכם ואמר לו, כך לא תגיע לענווה. עליך להמשיך לשבת במרכבה ולעבוד על עבודה פנימית. ככל שהמלך יסתרך מאחורי העגלה, הפעולה המרשימה הזאת רק תתפיח את גאוותו יותר ויותר. כי עכשיו הוא גם ענב. כמו שנאמר על משה רבינו שהיה עשיר וחכם, ולמרות זאת היה ענב מכל אדם. זו גדולתו. באמצעות משל זה מבאר התולדות יעקב יוסף מה שאומרים למוצרה. אל תתחיל עכשיו לנהוג בגינוני ענבה חיצוניים. תשאיר את הארץ אצלך, תשתמש בו לעבודת השם. אבל בהנהגותיך הפנימיות וביחסך לזולתך, תהפוך את עצמך לתולעת ועזוב. זה הרבה יותר קשה. לא מדובר פה בדברים מנוגדים, אלא שיש להשתמש בכל אחד במקום הנכון והראוי לו. קורבנות המצורע אינם מנוגדים אחד לשני. משלימים כל אחד את משנהו. הם מלמדים אותנו להשתמש בכוחותינו במקומות הנכונים בלבד, ולא חלילה לבזבז אותם במקומות הלא רצויים. שבת שלום.
האזנתם לדרשת שבת הגדול מפי הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.